סוגרים שבוע עם העיתונאי בני רבינוביץ'.
בוקר טוב למאזינים, אני בראש ובראשונה רוצה להודות לכולכם על האמון שאתם נותנים בתוכנית. באמת ראינו שברייטינג עלינו בצורה כל כך דרמטית, זה משמח, מרומם את הלב, וכנראה שאתם אוהבים אותנו, אז קודם כל תודה לכם. היום אורח מיוחד בתוכנית, חבר הכנסת הרב מוישה גפני, יושב ראש ועדת הכספים. בוקר טוב לך, הרב מוישה.
שלום רב.
קודם כל, אתה נרגעת כבר מהפיליבסטר, הכל בסדר, אתה נראה עייף, מותש, הכל בסדר, או שאולי מותר לי לשאול, הזמנת את כל הפיליבסטר הזה כדי שהכל יישאר בלעדית בתוך ועדת הכספים ולא יצא שום דבר החוצה?
א', אני לא עייף ומותש. בסדר, אני רגיל לזה, מה לעשות? פעמים שאני באופוזיציה, אני מאלה שעושים את הפיליבסטר, עשיתי את זה בקדנציה הקודמת, כאשר יאיר לפיד היה שר האוצר והוא הביא מעם אפס, דיונים של חודשים ארוכים, עם פיליבסטרים רבים מאוד, אבל היה להם תכלית. והתכלית הייתה, הפלת הממשלה הרעה היא, שבאמת בסופו של דבר היא נפלה. מסיבות נוספות, אבל הפיליבסטר היה מסגרת שבמסגרתה ראש הממשלה יכול לסיים את עבודת הממשלה הקודמת, ואנחנו שמחים על כך, וזה סייעתא דשמיא הגדולה. הפיליבסטר של היום לא היה לו תכלית.
היה לו תכלית שהכל בעצם יישאר בוועדת הכספים.
לא, ולא... רגע, תכף אני, לגבי הקונספירציה שאתה מעלה, שאני לא מכחיש אותה ואני לא מאשר אותה, אבל קודם כל לא היה לה תכלית, מכיוון שבאופן מעשי, בסופו של דבר זה היה אמור להיות מאושר, לא היה מתוך הקואליציה כאלה שרצו שזה לא יעבור. לא אהבתי את הדרך הזאת, אבל נכון שבסופו של דבר, מה שהיה אתמול, היה סיכום ביני לבין הקואליציה והאופוזיציה, כפי שנהגתי בעבר פעמים רבות גם בעת אישור התקציב עצמו, לא רק בעת אישור החוק של מסגרת התקציב, הגענו להסכמות שמשרד האוצר הסכים בדיעבד, לחלק מהם הוא הסכים קודם, כשאני דיברתי איתם, הוא הסכים לדברים נוספים שאני הייתי מאוד מעוניין שזה יקרה, מכיוון שזה היה בהסכמה בין הקואליציה והאופוזיציה, ובזה הסתיים הדיון, ובתוך שעה בערך סיימנו את כל הדיון בוועדה, מבחינתי זה הישג גדול, ואני שמח על כך.
טוב, אז אם הכל בסדר, ברוך השם, ועוד מעט נדבר על עוד הישג שהיה באמת השבוע על נושא של הליבה, אמנם לא עבר בכל הקריאות, אבל הוא מתקדם לקראת הסוף.
גם חוק המקוואות.
גם חוק המקוואות. השאלה היא אחת, באמת, מוישה, יש הישגים לציות החרדיות, שהם באמת, קודם כל, אתה יודע מה, ההישגים שהיו צריכים לבטל את כל הגזירות הקשות והנוראיות שהיה בממשלה הקודמת של לפיד, בנט ולפיד. אבל מעבר לגזירות האלו, בעצם השאלה אם אנחנו רואים גם התקדמות, ומעבר לכל, יש לי איזו תחושה שאנחנו קצת אחוזי שיכרון מההישגים האלו, ומתעלמים מדברים מאוד משמעותיים שנעשים מתחת לאף. אתה יודע מה, יש דבר אחד שמאוד מרגיז אותי, ואני לא מבין איך זה עובר מתחת לאף. מביאים לפה, לארץ, עכשיו, אלפי נוצרים מאתיופיה. בגיבוי, בתמיכת המפלגות החרדיות. איזה... לשם מה? למה אתם לא יכולים לעמוד בצורה נחרצת ואיתנה שאין שום היגיון בעולם להביא לפה נוצרים שמקימים פה כנסיות בכל צעד ושעל? זה, אני מדבר על האתיופים הנוצרים, אבל השמורה.
בוא נעשה סדר בדברים. א', אני לא בעד להתעדר בעניין הזה שמחקנו את גזרות לפיד וכל היום לדבר על העניין הזה. אני לא אוהב את זה. מבחינתי הייתה הממשלה רעה שלא הייתה כדוגמתה מאז קום המדינה. מאז קום המדינה, אני לא יכול להגיד בגלל שלא הייתי אז, אבל שלא הייתה כדוגמתה במשך הרבה שנים שאני מכיר בכנסת. ואת התוצאה הזאת הרגישה כל משפחה חרדית. זה לא רק ישיבות, וזה לא רק חינוך, זה גם מעונות, זה גם דיור, זה גם השתתפות בשכר דירה. בכל מה שזז, פגעו בציבור החרדי. בגברים, בנשים, בילדים, בתינוקות, בשכונות, בערים, בכל המקומות. ואת הדבר הזה היה צריך לבטל. ההתהדרות או הסיפוק שיש לנו מהעניין הזה, זה שבאמת הנושא הזה התבטל. גם בנושא של המעונות, גם בנושא של הישיבות.
אנחנו יודעים את כל ההישגים, אנחנו
לא...
יש הרבה מלחמת קרדיטים, האם זה אתה, האם זה איציק כהן, זה ליצמן, זה מאוד מעניין.
בסדר, זה אובמה. מה זה משנה? מבחינתי לא רלוונטי כל העניין הזה. מה שרלוונטי מבחינתי... זה העובדה שאנחנו השגנו את הדברים האלה. אני שילמתי על זה מחיר פוליטי גבוה.
למה?
יצרו לי תדמית שכאילו אני נלחם כל הזמן עם האוצר. אני נלחם עם האוצר, נכון, אני גם חבר שלהם, אבל אני לא ויתרתי ולא הסכמתי לדחות את הביצוע ל-2017, כמו בקצבאות הילדים. אני לא הסכמתי שיהיה פחות ממה שסוכם בהסכם הקואליציון, דברים שאני סברתי שהם צריכים להיות הגיוניים. שילמתי על זה מחיר, מי שרוצה עכשיו לקחת קרדיט שייקח. הוא רק לא היה איתי במאבק. אני הייתי לבד במאבק הזה. אבל זה בסדר. מבחינתי, מבחן התוצאה, הוא הדבר החשוב ביותר. מה שאמרת, אמרת דבר נכון. אם מישהו חושב שאנחנו נשב על זרי דפנה, והמצב מצוין, והכל בסדר, והמשיח הגיע, לצערנו הרב לא. יש בעיות בתוך משרדי הממשלה, בעיקר במשרד החינוך ובמשרד הכלכלה. תדבר עם מנהלי מוסדות, תדע את הבעיות הקשות שיש להם. ההתנהלות מול הציבור החרדי היא התנהלות מפלה. כל הנושא הזה של קבלת חרדים לעבודה, או מה שמשרד הכלכלה אמור לעשות בנושא של נושאים שונים שנוגעים לחיי הציבור החרדי, יש קשיים על ימין ועל שמאל. יש היגאון של העלאת הפלשמורה, שזאת בעיה חמורה, אנחנו לא מתעלמים ממנה. הם לא יעלו על פי חוק השבות, הם לא יהודים, לכל הדעות הם לא יהודים. אני מקווה ששר הפנים ידע להרים את הקשיים, או לעשות, לפעול על פי החוק בנושא הזה, שזה לא יהיה דבר פשוט להעלות אותם לארץ.
אני לא יודע כמה אתה מודע למצב היום, יש, מוקמים פה בארץ כנסיות כמו פטריות אחרי
יודע,
הגשם.
אני יודע, אני מסכים.
זה פשוט מזעזע לדעת. כן, אבל... אגב, המתנגדים המרכזיים נכון. לעלייה הזאת, להגירה הזאת, זה של היהודים שבאו מאתיופיה.
נכון. אני מסכים לגמרי. אגב, הכנסיות שעליהם אתה מדבר, שאני מודע להם, זה לא מהיום. זה דבר, מדובר כבר על שנים רבות.
שהולך וגדל.
שהולך וגדל, אבל מתרחל. חלקם גם לא חוקיים. זה לא רק שבאו... נוצרים, אני מסכים, אין ויכוח בינינו לגבי העניין הזה. צריך לטפל בעניין הזה בכל הכוח, זה לא הדבר היחיד. אז אם שאלת, שאלה נכונה, אם סידרתם את הדברים שסידרתם, האם המשמעות של העניין שאתם מתעלמים מהבעיות הקשות שקיימות בחיי היומיום, בנושאים רבים ומגוונים וביניהם כאלה, שנוצרים עכשיו בהפרה של הסטטוס קוו, וזה לא מה שעשה לפיד, אלא דברים שקורים היום, או שמתמשכים על פני שנים עוד לפני ממשלת לפיד, התשובה כן, אנחנו מודעים לזה, המאבק שלנו הוא מאבק יומיומי, קשה בשיתוף פעולה בין המפלגות החרדיות, ולעיתים אף עם הבית היהודי.
משה, אנחנו יודעים, העיקרון של דגל התורה שהוקמה בשעתו על ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל, בראשם מרן הרב שך, היה לא רק דאגה, ובעצם פחות דאגה לציבור החרדי, נכון. אלא להסתכל על העם שבשדות. ואתה יודע, הרבה יותר מהבית היהודי שכמעט לא מעניין אותו דת ומדינה, והוא מתעסק כל הזמן רק בנושא המדיני ובנושא של ההתנחלויות וכו'. אותנו מעניין כן השבת במדינת ישראל ואיך השבת תיראה פה.
נכון.
ופה בעניין הזה, בעצם כמעט אפשר לומר היום שהשבת במדינת ישראל הולכת ונפרצת לגמרי, גם בנושא של מסחר, גם בנושא של תחבורה, ועוד באים ארבעה חברי כנסת ורוצים למסד בחוק, וזה ארבעה חברי כנסת שמתוכם חלק הם מהקואליציה. אם זה רחל עזריה, ואם זה מיקי זוהר, והמפלגות החרדיות שותקות.
לא, 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 לא. מה זה שואל? קודם שאלת על קרדיטים, ועכשיו אתה שואל על שותקות. אנחנו לא מרפים מהעניין הזה אפילו לא לרגע. גם הרב דרי וגם הרב ליצמן וגם אני. אנחנו יושבים על העניין הזה כל הזמן, ישבנו עם היועץ המשפטי לממשלה, ישבנו עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, גם לגבי הנושא של תל אביב עם המסחר, גם לגבי המסחר בכלל. אנחנו...
כפר סבא, בלסוף.
זה שהמצב רע, צריך לדעת אבל שיש גם מצב טוב. יש מצב שלא היה פעם, בעת הקמת דגל התורה, מה שמרן הרב שך זכר צדיק לברכה חינך אותנו, והוא ביקש את זה נפעל, אנחנו פועלים בכל הכוח, ואתה רואה יותר ויותר יהודים שמתקרבים ליהדות, ששולחים את הילדים שלהם לחינוך תורני. אתה זוכר את...
מוישה, הרב שך דיבר על רחוב דיזנגוף.
אתה זוכר, הוא לא...
הרב שך דיבר על רחוב אלנבי.
אלנבי,
סליחה.
אלנבי ביפו.
רחוב אלנבי הוא פי מיליון יותר גרוע מה שהיה, כשמרן הרב שך עמד אז ליד אליהו.
כן, אבל עם כל הכבוד, לא רחוק מרחוב אלנבי, יש בית ספר עם 400 תלמידים, שהתלמידים האלה הם תלמידים של קירוב. יש אותו דבר בבת ים, יש אותו דבר בנעריה, יש אותו דבר בקדימה. מה שלא היה בהקמת דגל התורה, יש יותר ויותר יהודים שהם מתקרבים ליהדות, שהם יותר ויותר מסורתיים. רגע, זה נכון שבמקביל משהו תופעה מוזרה מאוד.
זה מה שאני רוצה לומר, בפרט הציבור מתקרב.
זה לא רק בפרט.
והרחוב,
הפרסיה. זה לא רק בפרט, אתה יכול לשמוע את זה גם בכנסת, אתה יכול לשמוע את זה גם בעיריות. אנשים מדברים על המסורת, מה שלא דיברו בעת הקמת דגל התורה לפני 27 שנה. היום אתה רואה יותר ויותר התקרבות ליהדות, ובמקביל, אתה רואה דבר חמור, יותר ויותר חילול שבת.
בפרסיה.
כן, כן, מרכזי מסחר נפתחים, התחבורה הציבורית מנסים לפרוץ אותה בכל הכוח. ארבעת חברי הכנסת שעליהם דיברת, אחד מהם היה בישיבה של סיעת יהדות התורה, הודענו לו כל חברי הסיעה, אנחנו מתנגדים לזה מכל וכל, אנחנו לא נאפשר פריצת הסטטוס קוו בנושא החוקי. החוקים לא השתנו כל עוד שזה בידיים שלנו, או שיש לנו את היכולת למנוע את זה. הטענה המרכזית, שגם מונחת בשאלה שלך, וגם מה שאומרים לנו, אבל תדעו שמה שקורה בפועל, זה שפותחים עוד ועוד מרכזי מסחר, והרשויות מתעלמות מהעניין הזה. ואנחנו צריכים לתת את הדעת על כך, לכן הייתה לנו, היו לנו מספר ישיבות.
אני רק רוצה בהערה לומר לך, הזמינו אותי הרי להשתתף בישיבה הזאת של, של הפורום הזה. בסופו של דבר לא נתנו לי לדבר, ואני שמח, היה לי סייעתא דשמיא שלא השתתפתי בדיון. אבל הספקתי בינתיים לשמוע את פרופסור רות גביזון, משפטנית דגולה, שאומרת במפורש, קודם כל שהחוק, מעולם החוק לא ישנה את המצב, זה עניין חברתי. ושום חוק לא יוכל לעשות פה כלום. דבר נוסף שהיא אמרה, שכל החוקים שהיו עד היום פשרות בנושא השבת, אין חוק שהיה יותר מיטיב עם המסחר בשבת כמו החוק הזה. וזה אמרה גביזון.
לא רלוונטי מבחינתנו, החוק הזה לא יעבור. כל עוד שזה, כל עוד שאנחנו שותפים לקואליציה, וכל עוד שיש לנו הסכם שאומר שלא יופר הסטטוס קוו, החוק הזה לא יעבור, אתה יכול להיות סמוך ובטוח, לא זה הבעיה. הבעיה המרכזית שבפועל, נפתחים מרכזי מסחר, ואנחנו הציבור הדתי והחרדי, זה לא רק הציבור החרדי, זה גם הציבור הדתי, אבל בעיקר הציבור החרדי.
מישהו שומע את בנט מדבר על זה? אולי סמוטריץ' מדבר קצת.
לא, התחלתי להגיד שהציבור הדתי, הכוונה הציונות הדתית, חלוקה בעמדתה בעניין הזה, שלא תהיה אי הבנה. הציבור החרדי כולו עומד על העניין הזה בתוקף, מבחינה חקיקתית לא יקרה, ישמר הסטטוס קוו, מבחינת העובדה שקורית בשטח. כפי שאמרתי, מצד אחד מתקרבים ליהדות, ומצד שני פותחים מרכזי מסחר, ומנסים לפתוח תחבורה ציבורית, שגם בזה שר התחבורה משתף איתנו פעולה, באופן מוחלט, הוא לא יאפשר את הדבר הזה, לא יהיה שינוי בעניין בסטטוס קוו, מה שקורה ברחוב הוא דבר מדהים, צריך לתת את הדעת על זה, זה לא רק חברי הכנסת, אנחנו עומדים על המשמר, אבל זה לא רק חברי הכנסת, זה צריך להיות לחץ ציבורי רחב היקף, להפסיק את הפעולות האלה, בגלל שחס וחלילה השבת מתבטלת מול ציבור שהוא ציבור שיותר ויותר מסורתי.
אני מיד אחרי הפרסומות אחזור למה שסיימנו בנושא של שר התחבורה והתחבורה הציבורית בשבת, אבל כרגע נצא להפסקת פרסומות ומיד נחזור. חזרנו ומעבר למיקרופון בני רבינוביץ' והאורח היום בתוכנית חבר הכנסת רמוישה גפני, ואני רוצה לחזור למה שסיימנו איתו מקודם. אתה ביארת, רוממת, שיבחת את שר התחבורה על השיתוף הפעולה שלו איתכם בנושא של התחבורה הציבורית. אבל העובדות מדברות בעד עצמם בדיוק ההפך, שאותו שר התחבורה, שכבר באמת יושב הרבה שנים בתפקיד, שזה ישראל כץ, נתן במהלך השנים אלפי אלפי רישיונות להפעלת קווים בשבת. אז מה בעצם המשחק פה?
לא פיארתי, לא רוממתי. אני מציין את העובדות. שר התחבורה ישראל כץ זימן ישיבה עם ראשי המפלגות החרדיות. הוא הביא את כל ראשי האגפים במשרד התחבורה, כולל המנכ"לית החדשה, כולל ראש האגף שאחרי, כולל היועץ המשפטי של הוועדה, כולל ראשי האגפים שממונים על התחבורה הציבורית, על הרכבת, על נתיבי ישראל, על העבודות בכבישים, כל הדברים הללו, והוא הנחה את כולם. ישבנו הרבה אנשים בחדר, והוא הנחה אותם בשום פנים ואופן לא להפר את הסטטוס קוו. למשל,
כמו שביבי מדבר איתכם נגד הרפורמים, וביד השנייה הוא עובד למען הרפורמים. זה למשחק.
אם הנחת העבודה זה שהוא פועל נגדנו, אז זה בסדר, אז אפשר להניח הנחת עבודה. אני רוצה לראות עובדות. העובדה הייתה שבאותה שבת הייתה אמורה להיות עבודה של נתיבי ישראל בקריות, בכביש שמוביל הקריות. העבודה הזאת בוטלה. היא בוטלה, אנחנו לא דיברנו ספציפית עליו שהבאתי את זה בישיבה בתור דוגמה, לא היו עבודות בשבת. הוא הנחה את הממונה על הרכבת, והוא הנחה את הממונה על התחבורה הציבורית. לא יהיה רישיון לקו תחבורה נוסף מעבר לסטטוס קוו של מה שהיה, בשום פנים ואופן. הוא הנחה את היועץ המשפטי של המשרד. יש בגץ, שהבגץ אומר שהוא מפעיל שיקול דעת לא נכון בזה שהוא לא מפעיל תחבורה ציבורית בשבת, הכוונה לשר התחבורה. הוא הנחה את היועץ המשפטי של המשרד להגן על זה בכל הכוח, אפילו אם הוא יבוא ויגיד שיכול להיות שתתקבל החלטת בגץ, שהוא חייב להפעיל תחבורה ציבורית. להערכתי, לא תהיה החלטה כזאת. בגץ לא יחליט, אבל העמדת המדינה תהיה בכל מקרה שלשר התחבורה יש את שיקול הדעת ויש לו את הסמכות שלא לאפשר תחבורה ציבורית בשבת, ואל יהיה הדבר קל בעיניך.
לא, הוא לא קל בעיניי, אבל לא, יש רגע, פה מצב...
רגע, אבל נכון שמדברים כל הזמן לגבי הנושא הזה של רישיונות לקווים חדשים, שלא במקומות של אינם יהודים, יש יישובים שאינם יהודים ששם יש את האפשרות לעשות את זה, שיש קווים חדשים, שהקווים האלה קיבלו רישיון חדש להפעלה בשבת מה שלא היה קודם. שיביאו לי, אני הולך לשר עם כל, עם כל רישיון כזה, ואני רוצה לראות האם באמת מבטלים את הקו הזה, אם אכן כפי שאתה מתאר אותו. אני לא יודע, אלפי רישיונות, אין אלפי קווים במדינה, אבל...
לא, לא, אני מתכוון...
בסדר.
אתה יודע למה אני מתכוון.
הבנתי. אני אומר לך, ואני אומר באמצעותך למאזינים, אם יש קו, שהקו הזה קיבל רישיון לאחרונה, וזה לא ביישוב לא יהודי, אלא ביישוב יהודי, והוא לא היה קיים קודם, וזאת הפרה של הסטטוס קוו, אני לוקח את הרישיון הזה, אני הולך לשר התחבורה, ואני אומר לך, אני התרשמתי, כמוני גם התרשמו חבריי, גם הרב ליצמן וגם הרב דרי, שכוונתו אכן לא להפר את הסטטוס קוו ולשמור על המצב הקיים, שלא תהיה פרצה בנושא של השבת. יש לזה פרשנויות.
לא, אבל רגע, אתה מדבר על מילת הקסם שנקראת סטטוס קוו, ואתם כל פעם כשאתם באים לקואליציה, אתם בעצם חותמים על להשאיר את הסטטוס קוו על כנו, אבל בינתיים, במשך, הסטטוס קוו הופר, ופתאום על איזה סטטוס קוו אנחנו מדברים?
גם את הבינתיים.
הסטטוס קוו שהיה בזמן בן גוריון?
לא, גם את הבינתיים הזה אני אומר. אני אומר לאנשים, אני אומר לך, אם יש קו שהקו הזה הופעל לראשונה, נניח לפני 5 שנים, הוא לא היה קיים בעבר, כמו חיפה למשל. קו שהופעל לא היום, לא סטטוס קוו מכאן ואילך, הוא הופעל לפני כמה שנים, ללא סיבה. ואז אני הולך לשר התחבורה, אני שואל, למה הקו הזה התחיל לפני 7 שנים? למה הוא התחיל? מאיזה סיבה? למה הפרו את הסטטוס קוו? ויש מעלה לעובדה ששר התחבורה במשך הרבה שנים זה אותו בן אדם. לפעמים כאשר השרים מתחלפים כמו שקורה במשרדים אחרים, יש לנו בעיה שהוא אומר, אבל זה לא אני, זה ההוא. ישראל כץ לא יכול
להגיד את זה.
ישראל כץ לא יכול לומר את זה. ואני אומר, באמצעות הבמה המכובדת שלך, אם אכן יש מקרים כאלה, אני הולך אליו. אני הולך ואני מדבר איתו על זה. אני אומר לך שהיו מקרים רבים, שאני הייתי מעורב, כמו גם חבריי, אבל שאני הייתי מעורב, שהעבודות הופסקו, ושקו בוטל, אם אכן הוא היה הפרה של הסטטוס קוו, ולא סטטוס קוו של היום שישי הזה שאנחנו מדברים. אלא סטטוס קוו, הכוונה, למה לפני שנים מספר, למה הקו הזה הופעל?
אני רוצה ברשותך לעבור לנושא שהייתי אומר, רמת גם במרכז השערה השבוע, שזה ביטול חוק הליבה, ברוך השם. ופה ראינו מי עומד מולכם. זה אותו אחד שעמד בשעתו וחוקק את החוק הזה, שכולנו מבינים מה המשמעות של העניין הזה הייתה בעצם לבוא ולקחת את התקציב המזעום הזה שכבר מקבלים מוסדות הפטור, ולמחוק אותו מעל פני האדמה. או בעצם, לנסות להפוך את הציבור החרדי לישראלי.
לחילוני הכוונה.
ישראלי,
חילוני.
עכשיו השאלה היא, מצד אחד אנחנו שומעים את יאיר לפיד, שהוא עומד פה בראש העניין הזה, עם כל הפרשות החלב, עם כל התקסים, עם כל הדברים, והוא תפס אותי השבוע בכנסת, למה אתה מדבר על סינה, ומצד שני אתה רואה את הסרטון הזה, אולי באמת ליצמן צדק, שאסור ללחוץ לו יד, וזה נשאר אותו לפיד שהיה, ואין מה לעשות, נשאר אותו שונא, לא, אני אומר, רשאים גם על פתחו של גיהנום, יכולים לחזור בתשובה, אבל זה לא השתנה.
אין ויכוח בין ליצמן לביני לגבי היחס ליאיר לפיד. אנחנו שנינו סבורים באותה מידה ובאותה החלטה חריפה שאנחנו לא יושבים איתו יחד בקואליציה. כוונותיו ברורות. אין ויכוח בינינו. יש שוני בטבע שלנו. אני ישבתי עם יאיר לפיד בזמן שהוא עשה את הגזרות הנוראות שעליהם דיברתי קודם. ישבתי איתו, דיברתי איתו. אני נמצא בכנסת, אני מדבר עם כל הרשעים. אני מדבר גם עם הצדיקים. אני מדבר עם כל הרשעים, אני מדבר.
לא, כמה יש כאלו?
לא, נעשה סקר נראה. אוקיי. אבל על כל פנים, מה שאני מתכוון לומר, אין אצלי דבר כזה שאני לא מדבר בגלל שהוא נלחם נגדי,
אתה עושה... לא לוחץ לו יד, אני מסכים איתך.
כן,
יאיר לפיד גם ניגש אליי, לחצתי לו יד, שלום.
אין דבר כזה, להפך הוא הזכיר לי גם השבוע, השיחה שהייתה בתחילת הקדנציה שלו, שאמרתי לו שהוא התחרט על מה שהוא עושה, באחת השיחות שהיה לנו, לא חשוב מה שהוא אמר, אתה יכול לשאול אותו, זה מעניין מה הוא ענה לי על מה שאמרתי לו, אבל אין ויכוח, ושנינו סבורים, כמו חברינו גם כן, אנחנו סבורים שאי אפשר לשבת איתו. כוונותיו עם הפרשת החלה ועם כל מה שנלווה לעניין הזה, כוונותיו בסופו של דבר אין להם מעצורים. אם זה טוב בשבילו, הוא ילחם נגד החרדים בצורה הכי חמורה. הוא ילחם נגד התורה הקדושה, נגד השקפת העולם של הציבור הדתי בישראל. אם זה יהיה נוח לו, ללא הגבלה. מה שאצל אחרים יש הגבלות. לא עושים כל מה שרוצים ולא עושים כל מה שנוח. הוא יעשה את מה שנוח. אין ויכוח. השאלה הטקטית, השאלה בטבע, האם מדברים עם כל אחד או לא מדברים עם כל אחד, אני מדבר. יכול להיות שזה חיסרון, יכול להיות שזה מעלה. אבל המציאות הזאת שבה האיש עשה את מה שהוא עשה, באמת זה דבר שבכלל במשטר, בכלל במשטר דמוקרטי לא קיים דבר כזה. אין מדינה מערבית בעולם שהיא לוקחת קבוצה באוכלוסייה והיא מכה בה ללא רחם. אין תופעה כזאת. אפילו רוסיה לא עושה את זה לצ'צ'נים. מה שהוא עשה, הוא עשה, הוא ומפלגתו, הם עשו מעשה שלא יעשה, גם השותפים שלהם. שבין יתר השותפים שלהם זה גם הבית היהודי וגם הליכוד. הם היו איתם ביחד. הם עשו פעולות שלא יסלחו.
בנט מחא כפיים על חוק הליבה.
נכון, שלא יסלחו. אני לא מדבר, זה לא רק חוק הגיור, ולא על... רק הגיור, ולא רק התקציבים, ולא רק החינוך, ולא רק הקייטנות. סתם תופעה שאי אפשר לתאר אותה. יש קייטנות, עושים קייטנות בבתי הספר במדינת ישראל, החרדים על כל סוגיהם לא מקבלים את זה. הילד שגר בסדרות ולומד בחינוך העצמאי, וסבל מהקסמים כמו השכן שלו בבית הספר הממלכתי, לא קיבל קייטנה. הוא שהסתובב ברחובות. פשוט לא יאומן מבחינה הומנית. אין דבר כזה, אמרתי, בעולם המערבי.
זה נובע משנאה? מה זה?
אני לא יודע. אני יותר
הייתי... הוא טוען שהוא לא שונא. אמרתי לו, אתה רוצה להרוג אותנו ולשחוט אותנו,
יכול להיות. אתה יודע מה? יכול להיות. יכול להיות שיש יותר גרוע משנאה.
פוליטיקה?
לא, יכול להיות שיש יותר גרוע משנאה. זה אינטרס שאם הוא חושב שזה נוח לו וזה טוב לו, וככה הוא יכול להיבחר, ולכן הוא עושה את זה, לא בגלל שנאה, זה הרבה יותר חמור. בגלל שעם שנאה אפשר להתמודד. אבל עם אינטרסים...
עם צלחת שונט, איך מתמודדים עם שנאה?
שנאה, בסדר, שישנה, זה לא רלוונטי. אינטרסים שהוא חושב שאם הוא יקה בציבור החרדי, זה יעזור לו, סימן שמצבנו רע בציבור הישראלי, ולכן הוא יכול להקות בנו. במצב הזה, אז היינו צריכים תמיכה וסיוע, ואז הוא הולך נגדנו. היום, לשמחתי הרבה, ברוך השם, הציבור החרדי לא שנו ברחוב הישראלי, להפך, ולכן הוא גם משתמש בדבר הזה, והוא אומר, אני אוהב את החרדים, ואני רוצה את החרדים, ואני להפך, אני רוצה לשבת איתם. הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. אני מכיר אותו כשר אוצר, הוא לא עשה דבר וחצי דבר. אבל דבר אחד הוא יותר טוב מכולנו. הוא תקשורתן מעולה. הוא ער לרחשי הציבור. וכשיאיר לפיד נלחם נגד הציבור החרדי, זה בתקופה שהציבור החרדי נמצא במצב לא טוב בציבור הישראלי. ברגע שהוא מפריש חלה, אני לא יודע מה מפריש חלה, ברגע שהוא מדבר עם הציבור החרדי והוא אומר, אני אוהב אתכם ואני מתכוון טובתכם וכו' וכו', סימן שמצבנו טוב ברחוב הישראלי, ואז אנחנו לא צריכים את הסיוע שלו.
אבל הנה, הוא עלה שוב השבוע עם הסרטון הסיטנה הזה, אז הוא חושב שעכשיו מצבנו רע?
לא, בסך הכל הוא לא מתנהג ככה, אתה רואה שהוא לא, הוא פגש אותך בכנסת, הוא לחץ את ידך והוא אמר, אני לא שונא, בעבר הוא לא היה עושה את זה.
נכון.
בסדר, יש, בכל אופן, יש לו יציאות של מי שאין לו שום קשר לציבור החרדי, אז יש לו יציאות לפעמים לא לעניין, והסרטון הזה הוא בין היתר. בסיכום, המציאות הזאת של יאיר לפיד, עם כל מה שנעשה פה בשנה ושמונה חודשים, שהוא היה שר אוצר, שהוא בעצם מוביל את הקואליציה הזאת, המצב הזה לא יכול לחזור על עצמו, זו תופעה נוראה מבחינת ההיקף של ה... מכות שהוא ניסה להכות את הציבור החרדי. אני שמח שכל הדברים האלה התבטלו.
לא, לפני שנעבור לפרסומות, שאלה קטנה, עם שר האוצר הקודם, אני מבין מה היו, מה הייתה מערכת היחסים ביניכם. איך עם שר האוצר הנוכחי, עם כחלון, עמלות, מורדות, היו לו ביטויים מאוד קשה כלפיך.
מערכת יחסים מצוינת. זה שיש כאלה שאוהבים להוציא החוצה, שיש מריבות בינינו, לא היה אף פעם מריבות בין שר האוצר כחלון לביני. אמרתי קודם ואני אומר גם עכשיו. אצלי מערכת יחסים איננה נמדדת בזה שאנחנו יושבים יפה ומדברים יפה וכו' וכו'. אני, מערכת היחסים שלי עם המערכות הכלכליות והציבוריות בישראל, זה לקיים את ההסכמים ולא לגרום לכך שהציבור החרדי יופלה לרעה. עמדתי על זה בכל התוקף, ואני אומר לך גם עכשיו, אתה מכיר אותי הרבה שנים. עמדתי בכל התוקף, לא אהבו את זה, אולי אפילו לא שר האוצר, הוא לא אמר לי את זה אף פעם, אבל בוודאי לא פקידי האוצר שכן אמרו לי, הם לא אהבו את זה, אבל אתה מכיר, כשאני יושב עם אנשים, גם כשיש מתח, בסוף אני אומר בדיחה, ולכן אין מתח.
טוב, אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות, רמוישה, ומיד אנחנו נחזור ונדבר קצת על נושאים פנימיים בתוך הציבור החרדי, וגם קצת בתוך דגל התורה. מיד חוזרים. חזרנו, ושוב איתנו האורח, חבר הכנסת, יושב ראש ועדת הכספים, רמוישה גפני, מעבר למיקרופון, בני רבינוביץ'. בוא נתחיל קצת לדבר על מה שקורה בתוכנו. הנושא של חיפה עומד על סדר היום, יעב, נציגנו המוכשר והטוב, מיכי אלפר. אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת אמיתית. זה ברור לי מעל לכל ספק ששום ראש עיר ושום ראש ממשלה, ואף אחד לא יכול לכתיב למפלגה מי יהיו הנציגים שלה. אבל יש מצב עובדתי, ואני אומר שני דברים. דבר ראשון, אנחנו יודעים שיונה יהב לא אוהב את הציבור שלנו, הליטאי או בכלל החרדי, והוא מתרץ את זה כביכול בבעיות אישיות שיש בינו לבין אלפר. מה יעזור שמיכי אלפר מחר יהיה סגן ראש עיריית חיפה, כאשר אנחנו יודעים מה דעתו של יונה יהב על הציבור החרדי? מה זה יעזור? על מה אנחנו נלחמים פה?
קודם כל, אין ליונה יהב הבדל בין אדם חרדי שהוא אשכנזי או ספרדי, או חסיד או ליטאי. אין אצלו הבדל. אוקיי. הוא לא רוצה את הציבור החרדי בחיפה, הוא גם אמר לי את זה. זה לא דבר חדש. בהתחלה חשבנו שבכל אופן זה ישתנה, זה לא משתנה. זה נכון שעכשיו היות ויש מאבק גדול בינינו לבינו, בינינו הכוונה הציבור הליטאי בעיקר, אבל זה לא רק הציבור הליטאי, שלא תהיה טעות. הוא היום עם סרט ויז'ניץ יותר טוב ממה שהוא היה בקדנציה הקודמת. בקדנציה הקודמת הוא עשה להם את המוות כמו שהוא עשה לאחרים, כמו שהוא עשה לבלז בבית הכנסת הגדול, וכמו שהוא עשה אפילו לגור. הוא עשה לציבור הליטאי, לציבור הספרדי למשל, יש בעיה עם החיידר. הוא לא פותר את הבעיה, יש להם הסכם קואליציוני שהוא חלק מההסכם שלנו. הוא לא פותר את הבעיות, הוא לא רוצה את הציבור החרדי בחיפה, שלא תהיה טעות. עכשיו, זה לא רק השאלה אם הוא כן אוהב את מיכי אלפר או לא אוהב את מיכי אלפר. אני רוצה להגיד לך, מיכי אלפר הוא באופן יוצא מן הכלל בתור נציג מוניציפלי בעירייה גדולה כמו חיפה, הוא פשוט יוצא מן הכלל.
אין ויכוח על זה.
לא, יש ויכוח, יש ויכוח.
מי מתווכח?
יש ויכוח, יש כאלה שאומרים שהוא תקיף מדי והוא חריף מדי.
לא, לא, אני מכיר את מיכי, אנחנו יודעים שהוא בחור נעים ונחמד.
האם המצב, לאור מה שקורה היום,
יש לו אבל בעיני יונה יהב, יש לו אף עקום, הוא לא רוצה אותו, מה לעשות?
אז לא, הוא לא לבד בעולם, כל הכבוד, אנחנו לא נמצאים פה בלוב.
מה זאת אומרת לא לבד בעולם? אז למה לא להציע מישהו אחר?
עם כל הכבוד, אנחנו לא בסוריה. זה לא שיושב דיקטטור, והוא אומר מה כן ומה לא, ולפי המצב רוח שלו, או לפי היועצים שלו. יש הסכם, ואני אמרתי לו, הוא היה אצלי בלשכה, הוא ואשתו. והם דיברו על הנושא הזה. אמרתי להם, תדעו, יש אנשים שעל שמם נקבע מושגים שליליים. יש את המקרטיזם, יש את הקלנטריזם, על שמות אנשים שעשו דברים לא טובים. אני, והייתי חבר של יונה יהב כשהוא היה בכנסת, באמת פעלנו יחד, בשבילי זאת הפתעה ההתנהגות הזאת, ההתנהגות השלילית, הולך להיות על השם שלו. אני לא מכיר מקרה כזה של הפרה בוטה, ללא שום סיבה, לא משנה הנימוקים שלו. את כל הדברים האלו ידע קודם, הוא הכיר את מיכי אלפר בזמן הבחירות. ואנחנו החלטנו שתומכים ביונה יהב, ויש הסכם קואליציוני. הוא מפר את ההסכם הקואליציוני ברגל גסה. זה בכלל לא שאלה האם סגנות בחיפה תתרום או לא תתרום. סגנות זה חלק מההסכם.
אבל ממה אפשר?
זה לא משנה.
מושה, אם הוא בעצם,
לא מעניין אותי.
נגד הציבור החרדי, מה זה נותן לך להיאבק?
לא מעניין אותי.
שבן אדם יקבל משכורת?
לא מעניין אותי, לא רלוונטי כל העניין הזה. יש הסכם. אני לא מוכן בשום פנים ואופן, בוודאי כאשר אנחנו נפגעים, אבל גם אם מישהו אחר היה נפגע. אם היה מישהו מאגודת ישראל, לא משס, שאנחנו בחיפה שסג, היה נפגע, נפגע באופן כזה שיש הסכם שכולנו חתומים עליו, וראש העיר באופן חד צדדי מבטל את ההסכם הזה ולא מקיים אותו, הייתי נלחם אותו דבר גם עבור נציג אגודת ישראל וגם עבור נציג ש"ס. המציאות הזאת לא יכולה להתקיים. המשמעות של העניין זה לא אם יהיה סגן או לא יהיה סגן. המשמעות של העניין
ואני מביא שהוא לא יהיה.
ראשי ערים במקומות אחרים פשוט יגידו, אם החרדים אפשר להפר הסכם, ואין פה צפה ומצפצף, הכל בסדר. אנחנו הולכים, אני, למה צריך להגיד אנחנו? אני הולך להיות אופוזיציה. מיכי אלפר ואני זה אחד, אנחנו באותה תנועה, אנחנו גדלים יחד, אנחנו חיים יחד, אנחנו פועלים לאור השקפת רבותינו יחד, כל אחד בתחומו. אני הפכתי להיות אופוזיציה של יונה יהב במשך כמעט שנתיים וחצי, או במהלך שנתיים וחצי הבאות, אני אופוזיציה שלו. שאלו אותי ברדיו חיפה, למה לא דיברת על מפרץ חיפה, למה לא דיברת קודם? אז האמת היא שכן דיברתי. הייתי יושב ראש ועדת הפנים, דיברתי על מיכל האמוניה, דיברתי על זיהום האוויר, דיברתי על המחלות חס וחלילה שזה גורם, כל הדברים האלה. דיברתי בוועדת הכנסת, דיברתי במליאת הכנסת, בכל הנושאים. בתקופה הזאת, שיש את מיכי אלפר, ויש את בליטנטל, שהם נציגי יהדות התורה, וגם שס במקרה הזה, שאנחנו ביחד, דיברתי דרכם. כאשר היה לי בעיות עם הנושא הזה שמרחיבים את בתי הזיקוק בחיפה והולכים לגרום נזק בריאותי וזיהום אוויר נורא, הייתי פועל דרכם. ברגע שיש נתק כזה, לי לא נותרה ברירה, אמרתי את זה ברדיו חיפה, לי לא נותרה ברירה, אני צריך לחזור למקום שבו אני יכול לפעול, ואני יכול לפעול במליאת הכנסת ובוועדותיה ובפורומים שונים של איכות הסביבה. מה שקורה במפרץ חיפה זה אסון אקולוגי שגורם, חס וחלילה, אני לא רוצה להוציא מהפה מה, גם לגברים ונשים וגם לילדים.
אתה לא רואה פה, אבל גם במצד שני, איזשהו אסון אקולוגי במרכאות או בלי מרכאות, כאשר השותפים, השותף הבכיר שלנו, שזה ליצמן, לא, אני לא רואה שהוא נותן גב למאבק הזה, שאנחנו בסופו של דבר היינו צריכים ללכת ביחד, והוא, אם אני מבין נכון, אני כך שומע,
אני לא רוצה... אני אענה לך. א', אין שותפות בכירה ביהדות התורה. אין שותף בכיר ושותף זוטר. יש שותפים. אנחנו פועלים יחד, גם סיעת יהדות התורה.
50-50, 60-40, כן?
בוא תעזוב את זה. נדבר לפני בחירות, נדבר עוד הפעם.
לא, דווקא אתה העלית את זה בוועידה.
אני העליתי את זה בוועידה, אבל עכשיו אנחנו לא...
עוד לא היה בחירות שהייתה הוועידה.
העליתי את זה בוועידה, שזה המקום. לא, בסדר, בוועידה צריך לדבר על זה, וצריך לדבר על זה כשזה יהיה באופן מעשי, לאור הדיבורים וההחלטות שהתקבלו בוועידה. זה בסדר.
עכשיו תכלס.
עכשיו זה לא הזמן.
מה?
מה שקורה, ודיברתי עם ליצמן הרבה פעמים על העניין הזה, ליצמן אמר לי, אני פועל ומגבה אתכם לחלוטין, אין ויכוח לגבי העניין הזה. יונה יהב חייב לכבד את ההסכם. אמר לי ליצמן, פעמים רבות, הוא חייב לכבד את ההסכם.
אבל?
מיכי אלפר, לא יכול שלא לקבל את הסגנות כתוצאה מההסכם שכולנו חתומים עליו. לפרוש מהקואליציה על זה אני לא פורש. יש לזה משמעות שלילית, יש לזה גם משמעות של אמירה. אני אגב גם אמרתי את זה על הסיעוד, רפורמת הסיעוד שמוביל ליצמן. אמרתי, אני גם גיביתי אותו אצל ראש הממשלה, גיביתי אותו גם...
אבל גם אמרת שעל זה לא פורשים מהקואליציה.
אבל אמרתי שעל זה לא פורשים מהקואליציה.
אז הוא יחזיר לך.
לא, אני אמרתי זה אחרי שהוא עשה, אני החזרתי לו, אם זאת השאלה.
בדיוק, זה מה שאני מתכוון. סליחה, אתה החזרת לו. סליחה, אתה צודק.
אבל זה לא ככה. זה לא הוא החזיר לי ואני החזרתי לו. לא על כל דבר פורשים מהקואליציה.
אז אתה בעצם גם יכול להבין אותו, למה לא צריך לפרוש מהקואליציה בחיפה.
אני לא יודע, יכול להיות שאנחנו לא דרשנו את זה עד לרגע זה. לא באה סיעת דגל התורה בעיריית חיפה לסיעת אגודת ישראל או לסיעת ש"ס ואמרה, בואו נפרוש מהקואליציה. לא היה דבר כזה. אנחנו גם בקואליציה. זה לא אומר דבר וחצי דבר לגבי העניין. יכול להיות שיש עליו שאנחנו נבוא, נבקש לכנס את הסיעה כדי לפרוש מהקואליציה. להערכתי לא נעשה את זה. בגלל שאם יונה יהב, אתה בקואליציה או באופוזיציה, מבחינתו זה אותו דבר. הוא במקום לראות אותך, הוא רואה מראה שרואה רק את עצמו.
תראה, לפני סיום, ממש בקצרה, לא נשאר לנו הרבה זמן, כי חוק הסיעוד כבר הספקת להכניס, אבל עוד שניים, שלושה דברים. איך באמת מערכת היחסים היום עם בנט? שכחנו את כל מה שהיה? הוא באמת חזר בתשובה? הוא באמת הולך לקראת הציבור החרדי? או שעוד נצטרך לעבור כברת דרך?
פוליטיקאים לא חוזרים בתשובה. אפילו לא החרדים שבהם. לא חוזרים בתשובה. לאנשים יש השקפות עולם, יש דרך. אני לא אשנה את דעתי, אני נמצא 27 שנים בכנסת עם הרוטציות. לא שיניתי את השקפת עולמי, אפילו לא בפסיק. יש דברים שמותאמים למצב הקיים, וכפי שאתה מכיר את זה, בעבודת כנסת ובעבודה ציבורית. לבנט יש השקפת עולם.
להיות ראש ממשלה.
לבנט יש השקפת עולם, אני לא הולך לדבר נגדו, ואני לא הולך להגיד מה התוכניות שלו, תראיין אותו, הוא יגיד לך מה התוכניות שלו, הוא ישמח מאוד להתראיין אצלך. הוא היה שותף של לפיד, אחים הם קראו אחד לשני, בדברים הכי חמורים מבחינתנו. בנט שינה את דרכו, מסיבותיו הוא אומר, אני רוצה לחיות, הוא אומר לי את זה כל הזמן. אני רוצה לחיות בשלום ובטוב עם הציבור החרדי, ואני נותן לו את האפשרות הזאת, אין ויכוח.
אתה מאמין לו?
אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אני מעבר לעניין הזה, על האנשים, הסוג של בנט, אני מסתכל מה הוא עושה בפועל. נכון שהוא עושה דברים רבים, שבעבר הוא לא עשה למען הציבור החרדי. זה נכון, ואני שמח על כך, ואני גם מודה לו על כך בגלוי. אין אצלי בעיה בעניין הזה, לי שום דבר, בכלל במערכת הפוליטית, אצלי אין דבר אישי. השאלה, מעשיו יקרבו, מעשיו ירחקו, אבל במשרד שתחת פיקודו, יש לנו הרבה מאוד בעיות. עדיין יש ניצנים של שלטון, של שלטון שי פירון. שלא תהיה טעות בעניין הזה.
אני מכוון יסודות, לא רק ניצנים.
כן, יסודות וניצנים ופעולות ואי פעולות וכל הדברים האלה. אני מברך את נפתלי בנט כשר חינוך, אם אכן הוא יתקן את כל העוולות האלה, וחלק מהדברים הוא אכן עושה. האם אתה שואל אותי אם הוא חזר בתשובה או לא חזר בתשובה? אני אינני אחראי בכנסת על חזרה בתשובה. אני אחראי בכנסת על פעולות ומעשים שיעשו גם אם הם חילוניים וגם אם שייכים לציונות הדתית. ובהמשך
לזה אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום לגבי ראש הממשלה נתניהו. מצד אחד אתם יושבים איתו על נושא של הרפורמים והוא אומר לכם את מה שהוא מוכר לכם. אמר לי אבל יהודי נכבד שגם ישב ודיבר איתו על הנושא של הרפורמים, אז כמובן גם איתו הוא דיבר נגד הרפורמים. אבל אחריו נסגרה הדלת, נכנסו הרפורמים והוא אמר להם את מה שהם רוצים. השאלה, איך אנחנו מתמודדים? כל הבעיה של הרפורמים, שזה בעיה רעה חולה, שלאט לאט חודרת אצלנו, תשתדל רבוי שבקיצור, כדי שנוכל להספיק.
נורא פשוט, מה שתיארת נכון. הוא מדבר איתנו, הוא מדבר כך, והוא מדבר עם הרפורמים, הוא מדבר אחרת, אפילו שבעצם הוא גם לא מדבר יותר מדי. הוא הרבה פעמים מוציא אמירה מהסוג הזה, הוא לא מעניין אותי. ביבי לא מעניין אותי בעניין הזה. מעניין אותי כאשר בגץ מחליט הרפורמים יוכלו להשתמש במקוואות לצורך גיור, במקוואות של המועצות הדתיות, אני מתקן את החוק, והוא מבקש ממני, תדחה את החוק הזה בעוד חצי שנה, או בעוד שנה, או בעוד כמה שנים, אל תביא עכשיו, ואני אומר לו, לא בא בחשבון, ואני מביא את החוק, והחוק עובר בקריאה שנייה ושלישית, מבחינתי זה בסדר גמור, שידבר מה שהוא רוצה, הוא אגב גם נזהר לא לדבר יותר מדי, לא לכאן ולא לכאן, ובסופו של דבר, החוקים שנוגעים גם בגיור, בהחלטות ממשלה, מה שנוגע לסטטוס קוו, ומה שנוגע להחלטות שלנו, של יהדות התורה או של היהדות החרדית בכלל, לגבי הנושא של הרפורמים, בסופו של דבר, ראש הממשלה הנוכחי, בנימין נתניהו, מאפשר לנו לעשות את זה, על פי ההסכם הקואליציוני, יכול להיות שבניגוד לרצונו, יכול להיות שהשקפת עולמו שונה, אני לא עוסק בזה, אני עוסק, כפי שאמרתי קודם, אנחנו עוסקים בעשייה. זה שאנחנו בכנסת ויושבים בקואליציה עם מפלגות חילוניות, זה לא הופך אותנו שאנחנו חלק מהמצע שלהם. לנו יש את המצע שלנו, אותו אנחנו רוצים ליישם. אם אנחנו מצליחים ליישם אותו, אנחנו חלק מהקואליציה. והיה אם לא, אנחנו לא שם.
אני מאוד מודה לך, רב משה גפני, על הרעיון הזה, ותעשה ותצליח, יש לך עוד הרבה עבודה. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.